כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום ב-12 אנחנו כאן, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים התוכניות שלנו עולות, ובפייסבוק אפילו יש לנו עמוד. איתנו באולפן, מיטל כהן ושרון לרנר, שלום גם לכם חברים, ושלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? תוכנית אחרונה לשבוע זו, כי אנחנו, לשבוע זה. לא לשבוע זו.
אפשר ככה, כמו מרב מיכאלי, נכון. שהכל יהפוך לנקבה. וגם אם טועים, אז אפשר להגיד שזה בכוונה, נכון. כי זה מטעמים פמיניסטים.
אני פמיניסט. בדיוק. והמילה האהובה עלייך, לא?
נכון. אני פמיניסט, זה בהחלט סלוגן.
הביטוי האהוב עלייך.
ביטוי מצוין, כן.
אוקיי. אז זו באמת תוכנית אחרונה לשבוע זה, וגם היום אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, ואם זו צורת תקשורת ארכאית מדי בשבילכם, אתם יכולים באמת לכתוב לנו הודעה בעמוד הפייסבוק החדש שלנו, חפשו אותנו בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי, ומה יעשה לה, עשו לנו לייק ותשלחו לנו הודעות, אנחנו פתוחים על זה עכשיו, אתם יכולים, גם יכול להיות שנעלה פוסט, ממש באמצע התוכנית.
וואו, מרגש. כן, אתה אומר את זה כאילו זה סוג של הכרזת מלחמה אפילו.
זאת תהיה הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה. אני לא בטוח שקוגניטיבית אני אצליח לעמוד בשני הדברים בו זמנית, אבל לא, אולי אני פשוט אתמוטט. אולי אני אתמוטט, אי אפשר לדעת מה יהיה.
על מה נדבר היום חוץ מעל עצמנו.
כן, היום נדבר על מלחמת הכוכבים. זה נושא חשוב וספרותי. נדבר עליו עם נועה מיינהיים, ראש מחלקת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, שהיא מומחית למדע בדיוני. נדבר גם עם בועז אלברט, מנהל הדרכה במוזיאון בית ביאליק. נדבר איתו על ביאליק, על חנוכה ועל הקשר שביניהם. נדבר עם אילי גרין, צעד הספרים שלנו, ונדבר על עוד דברים, ככל שנספיק.
בוא נתחיל רגע מזה שאנחנו חיים בעולם שבו הכל עומד למכירה.
למרבה המזל.
אני לא יודעת אם זה תמיד היה ככה?
אני לא יודע.
אולי זה מה שמבדיל בין האדם לבין הבהמה.
שאנחנו למכירה?
בהמות לא יודעות למכור כלום. אנחנו כל הזמן מוכרים כל דבר. בכל אופן, בשנת 2007 זכתה סופרת הגדולה, דוריס לסינג, בפרס נובל, לספרות, פרס שכולל סכום כסף נאה, מיליון דולר, אני חושבת, ומדליה, שעומדת כעת למכירה פומבית, בעבור סכום התחלתי של 150 אלף לירות סטרלינג.
וואלה.
בגרדיאן דיווחו אתמול שמבית המחירות קריסטיז, שמציע את המדליה למכירה, נמסר, כי עד היום רק עוד מדליה אחת כזאת, שהוענקה לזוכה פרס נובל לספרות, נמכרה. זאת הייתה המדליה שקיבל הסופר הצרפתי אנדרי ז'יד, והיא נמכרה בפריז בשנה שעברה עבור 300 אלף יורו.
וואו.
בשנת 2013 הציע בית המחירות הפומביות סוטביז את המדליה שהוענקה לפוקנר, לוויליאם פוקנר, למחירה. הם רצו עבור המחיר התחלתי של חצי מיליון דולר, אבל אז לא מצאו קונה.
וואלה, זה אומר אולי שהאירופאים מעריכים ספרות יותר מהאמריקאים, או שהם נוטים יותר מהם לבזבז את הכסף שלהם על ממוריבליה. טיפשית.
אולי המילרדרים האירופאים הם יותר מעודנים ואוהבים לזרוק כסף על קישוטים מהעולם הישן. זה מין הפאר המתפורר מוצא חן ביניהם יותר.
את מאוד רומנטית.
והאמריקאים, ארצות הברית זה כבר, זה העולם החדש. זה כסף חדש, בדיוק. הם כולם שם נובורישים.
עזבו אותי מפוקנר ומנובל, אני רוצה מזרתי כאלה. אוקיי, בסדר.
אוקיי, בכל אופן, דוריס לסינג בשעתה, בשנת 1977 הייתה הפעם ראשונה שהיא סרבה לתואר אבירות, שניתן שם איתם המלכה, וגם בשנת 1992, כשהציעו לה להיות דיים דוריס, היא סרבה לכך, היא כתבה אז בכתב למזכיר של ראש הממשלה הבריטי. היא כתבה לו כך, אני תרגמתי את זה ככה, בלשון חופשית. תודה על שהצעת לי את הכבוד הזה. אני מאוד מרוצה. אבל מזה זמן אני טועה באשר לשאלה, איפה היא האימפריה הבריטית הזאת? הרי שאין כזאת. ועכשיו אני רואה שלא רק אני חושבת כך. יש דבר מה פנטזיונרי בכבוד שניתן בשם אימפריה שאינה קיימת.
זו תשובה מעולה, אם כי פוצית למדי. אני מדמיין, אם, לא היית כל כך אוהבת את התשובה הזאת אם אני הייתי עונה אותה. נותנים לך כבוד, נותנים לך כבוד, תגידי תודה, את לא חייבת להבהיר שאת כל כך הרבה יותר טובה מכל זה ולא צריכה את זה בכלל.
אתה ומי... פשוט רודף כבוד, בגלל זה אתה לא יכול להבין את הדבר הזה. אתה היית מתנפל על הדיים הזה.
ברור! על דיים הייתי מתנפל.
כן.
דיים אביבי, זה מה שאני רוצה להיות.
אתה זוכר כשנודע שלסינג זוכה בנובל, זה היה גם בעיניי מחזה די מלבב, לא הצליחו לתפוס אותה אז בטלפון, נודע על הזכייה שלה, המון המון עיתונאים חיכו לה מחוץ לבית, היא בדיוק חזרה מקניות עם הבן שלה, ובעצם העיתונאים הם אלה שאמרו לה, היא שאלה מה הם עושים שם או משהו, והם אמרו לה שהיא זכתה בפרס נובל לספרות, והיא אמרה, או אלוהים, אני בטוחה שאתם מעוניינים כעת בתגובה מעוררת השראה. זכיתי בכל הפרסים באירופה, בכל פרס ארור, אז אני שמחה שעכשיו יש לי רויאל פלאש.
אני זוכר היטב, יש גם את הסרטון הזה ביוטיוב.
זה היה מקסים, היא הייתה בת 87 כבר.
רואים אותה יוצאת ממש מהמונית ככה, ומצלמים אותה שם. וגם אני זוכר שכשראיתי אותו לראשונה, חשבתי בדיוק את זה, שתחת הצטלה של אני לא מתרגשת מכל זה, נחלה הדיבה הגדולה מכולן. כל כך דחוף לה להפגין אדישות. בדיוק השבוע מישהו אמר לי, אין דבר יותר שחצני היום מאשר להיות אלמוני. אם אין לך פייסבוק ואין לך זה, זה בעצם מאוד מאוד שחצני. אין דבר יותר שחצני מאשר לדחות פרס שניתן לך ולזלזל בו. אין בזה שום ענווה ושום חן.
טוב, אני כמובן לא מסכימה איתך, בהחלט לא. היא הייתה בת 87 כשהיא זכתה בפרס, היא הייתה הזוכה המבוגרת ביותר. תודה לאל שלפחות בגיל 87, אנשים כבר לא צריכים להתרגש מפרסים ומכבוד. אחרת זה היה אומר משהו מאוד מאוד חמור על טבע האדם. הפתטי. התירוץ הזה של רדיפת אור הזרקורים שהצעת פה, אין דבר יותר שחצני מאשר להיות אלמוני, הוא עלוב במיוחד יובל. פסון עוד לא הרג אף אחד ואני מציעה לך לנסות בהזדמנות, זה גם כיף. בכל אופן, דוריס לסינג מתה בשנת 2013 בגיל 94. סופי הופקינס מקריסטיז, בית המחירות, הפומביות, אמרה לגרדיאן שהיא חושבת שהמחיר שהם קבעו למדליה הוא סביר למדי. הוא משקף את החשיבות של לסינג כסופרת וכסופרת אישה. לסינג היא בסך הכל האישה ה-11 שזכתה בנובל לספרות. ועבורי, היא אמרה, הגברת מקריסטיז, זה אומר שמחיר המדליה הגיוני.
נשמע לי הגיוני לגמרי. נשמע לי הגיוני. מצד שני, גם לשלם 500,000 על המדליה של פוקנר נשמע לי הגיוני. מי שחושב ששווה להשקיע במדליית פרס נובל לספרות, ראוי שישקיע את הסכום הזה, בהחלט, כן.
את פשוט, אני אפילו לא מוצא דבר אחד בעולם הזה שאנחנו מסכימים עליו. זה דבר ממש מדהים. זה כמעט הוכחה שיש אלוהים. זאת אומרת, הסימטריה הזאת, שכל דבר שאתה חושב, אני חושבת ההפך.
אנחנו.
זה דבר מקסים, אני מתפעלת.
אנחנו, איך קוראים לזה?
יחס הזהב. יחס הזהב, זה מה שאנחנו. לגמרי. אוקיי, זה זמן טוב לדבר על לסינג עצמה, בכל זאת, אם כבר. יש לנו תירוץ, מגדולי הסופרים בדורה בשפה האנגלית, כתבה יותר מ-50 רומנים, נולדה בשנת 1919 באיראן, להורים בריטים, אבא שלה שירת שם בצבא הבריטי. אחר כך המשפחה שלה עברה לרודזיה, כפי שקראו לזה אז, היום זימבבווה. כשהייתה בת 14, אז באה את בית הספר, עבדה כמטפלת ופקידה, הייתה לימים, הפכה להיות קומוניסטית, ופעלה נגד הגזענות והקולוניאליזם, נישאה והתגרשה פעמיים, היו לה 3 ילדים. בעצם רק בשנת 1949 הגיעה פעם ראשונה לאנגליה, וגם חזרה להתגורר בה. שופטי פרס נובל אמרו בנימוקים לזכייתה, שלסינג תיארה את החוויה הנשית, בעזרת הטלת ספק, להט וחזון רב עוצמה, הציבה תחת עין בוחנת ציוויליזציה מפולגת. הספר של המחברת הזהב, שראה אור לראשונה ב-1962, נחשב בעיני רבים לפריצת הדרך שלה. חברי האקדמיה אמרו על זה, התנועה הפמיניסטית שהחלה לפרוח אז ראתה בספר יצירה חלוצית, והוא משתייך לקומץ הספרים שעיצבו את ההשקפה על יחסי גברים נשים במאה ה-20. לסינג עצמה, קראתי, לא הגדירה עצמה פמיניסטית, היא אמרה שהיא התאכזבה מההבטחות הגדולות של המאה ה-20, ובראשן אלה של התנועה הפמיניסטית ושל הקומוניזם. פעם היא גם אמרה ששחרור הנשים מושג על ידי המדע, המצאת הגלולה ומדיח הכלים, ולא על ידי התנועה הפמיניסטית. בתחילת שנות ה-2000 היא עוררה סערה ציבורית, כשאמרה שהגברים הם הקורבנות השותקים של מלחמת המינים. אתה הוכחה לזה, יובל, כמובן.
אם כבר מדברים עליי, אז אולי גם זה המקום להודות שגם הספרות שלה היא ממש לא כוס התה שלי. לפני כמה שנים הוציאו מחדש את מחברת הזהב, וזו הייתה קריאה ממש מתישה. ומייגעת. אני יודע שכאילו עכשיו כאילו, אני יודע שזה ספר שנכנס לאיזה לוח זמנים במאבק הפמיניסטי, למרות שהיא אולי מכירה
את זה. אוי, הפמיניזם הזה כל כך מתיש ומייגיע, נורא.
אני אומר ששניים יכולים לשחק את משחק האדישות, דיים לסינג.
אני חושבת שאתה לא עומד על אותו פודיום כרגע, עם דיים לסינג, אבל בסדר. אוקיי, אז הסרט החדש בסדרת מלחמת הכוכבים, אחרוני הג'די, בבימויו של ריין ג'ונסון, עולה להקרנים בישראל היום, ומחר, יום חמישי, חוגגים בבית אריאלה 40 שנה לסדרת מלחמת הכוכבים. בבית אריאלה מגדירים את האירוע כמחווה תרבותית אינטרגלקטית, הוא יכלול פאנלים במגוון נושאים כמו הפיזיקה שמאחורי חרבות האור, המקורות הספרותיים של מלחמת הכוכבים, הרצאה על התפתחות דמותה של הנסיכה ליה, שהיא פשוט אהובת ליבי, הרצאה לזכרה של השחקנית קרי פישר. סדנאות יצירה היו שם בתחפושות לילדים, וגם משהו במיוחד בשבילך יובל.
מה?
סדנה לבניית חרבות אור וזירת קרבות.
תדעת, אני בעניין של קרבות אמיתיים, לא בכאילו. אבל נחמד.
קרבות אמיתיים, זה ממש, אתה ממש מועדון קרב, זה אתה, כן. ממש, כן, אוקיי, בסדר. בכל אופן, לכבוד האירוע נדבר כעת עם נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, שתדבר באירוע הזה על אבירי הג'די של השולחן העגול ועל המקורות הספרותיים של מלחמת הכוכבים. שלום נועה מנהיים.
שלום מאיה ושלום יובל, ואני לא יכולה עכשיו לא לראות אותך פשוט עם הלחמניות.
נכון?
ממש.
לסרוק את לחמניות של הלחליה.
הייתה לי תקופה שהלכתי ככה, זה לא
צריך. יש עכשיו אוזניות.
אני חייבת.
האוזניות זה די דומה, האוזניות של הרדיו.
זה צריך לקרות.
אני אעשה את זה, אני אעשה את זה ואני אעלה לעמוד הפייסבוק שלנו, אני מבטיחה לך.
ואני אהיה ג'אבה דהת.
אוקיי, מה היו מקורות ההשראה הספרותיים של הבמאי ג'ורג' לוקאס שהשפיעו עליו ביצירת מלחמת הכוכבים?
אני חושבת שאפשר, יש הרבה, אבל אפשר למקד ולצמצם אותם לשלושה. האחד מהם הוא בכלל לא ספר פרוזה, אלא ספרו של ג'וזף קמבל, הגיבור בעל אלף הפנים, שהוא בעצם איזשהו מחקר אתנולוגי, אפשר לומר, של המיתולוגיה. יש שם תיאוריה שהוא קורא לה המונומיתוס. זאת אומרת, הוא טוען שאת כל מיתוסי הגיבור למיניהם, לא רק בתרבות המערבית, אלא גם בתרבויות אחרות, אפשר לתבנת לכמעט מין משוואה כזאת, מסכמה כזאת, ואפשר להכניס לתוך הסכמה הזו, אפשר לראות את ההשתקפות שלה בסיפוריהם של גיבורים רבים ושונים מתרבויות שונות. זאת אומרת, ישו הנוצרי, משה רבנו, המלך ארתור, לוק סקייווקר, הם כולם ענפים של אותו עץ של המונומיתוס. ואכן, לוקאס השתמש בתבנית הזו כדי לבנות את מסע הגיבור של לוק סקייווקר.
יש איזה מאפיינים ספציפיים של הגיבור הזה?
כן, הוא בדרך כלל מגיע מרקע מאוד פשוט, הוא בן של נגר, הוא רואה צון, הוא בדרך כלל לא יודע מי ההורים שלו, או שההורים שלו מתו. ואז יש איזשהו אירוע דרמטי בחייו שמגלה לו את זהותו האמיתית ואת היותו מושיע בפוטנציה. הוא שולף את החרב מהאבן, הוא שולף את עם ישראל ממצרים, הוא שולף שפנים מן הכובע, אם זה הארי פוטר, שזה גם כן עוד דוגמה,
או שהוא שולף את הכוח מתוכו.
שולף את הכוח מתוכו, בדיוק, בדיוק. אז ויש איזושהי דרך שהוא צריך לעבור, מכשול שהוא צריך להתמודד איתם, הוא צריך לחצות מים, יש ממש כאילו הנחיות לגיבור המיועד.
ולוקאס ממש עונה עליהם
כן, זאת אומרת, הוא השתמש בזה בתור טמפלט.
זה אבל מדבר באמת על הסדרה המקורית, פחות על נגיד הסרטים החדשים.
לא בהכרח, מכיוון שאם אתה מסתכל על הסרטים החדשים, אז ריי, הדמות של הגיבורה, היא בעצם איזשהו מין גלגול מחודש של לוק, והיא עוברת איתו, נגיד, את אותו מסלול פחות או יותר של לוק עובר עם אובי-וואן קנובי. בסדרה המקורית הוא הופך להיות המורה שלה.
מותר גם לנשים להיות הגיבורות בעלת אלף הפנים?
אנחנו, כמו שאמר ג'סטין טרודו, 2018, אז כבר מותר. אמא כבר מותר לגיבורות להיות אבירות ג'די, התשובה היא כבר כן.
הבנתי. טוב, מעניין אם ג'וזף קמבל היה מתיר זאת.
רגע, מה, חוץ, אוקיי, אמרנו ג'וזף קמבל, מה עוד?
אז ג'וזף קמבל הוא השפעה מאוד מאוד גדולה. השפעה גדולה נוספת היא סדרת, או יותר נכון, הספר חולית של פרנק הרברט. של לוקאס העריץ את הספר הזה, הוא חלם להיות זה שיהפוך אותו לסרט, ומשזה לא הסתייע, הוא החליט לעשות את הגרסה שלו לחולית. ומלבד דמיון ויזואלי מאוד בולט, זאת אומרת, מסתכלים נגיד על הסרט הראשון בטרילוגיה המקורית, וגם הסרט הקודם בטרילוגיה החדשה, זאת אומרת, מספר 7, אנחנו בכוכבים מדבריים, בפעם הראשונה אנחנו בטטווין, בפעם השנייה אנחנו בז'קו, אם אני לא טועה, וזה כוכבים שנראים כמו אראקיס, הכוכב שבו פרנק הרברט ממקם את העלילה שלו. זה בעצם מדבר אחד גדול, התרבות היא תרבות מדברית, כולם לבושים שם כמו בדואים, זה קצת נראה כמו לורנסי שרב בחלל כזה. וזה ספר שנורא השפיע עליו לא רק מבחינת האסתטיקה, אלא גם מבחינת העלילה עצמה, וגם פול אטריידיס, הגיבור של חולית, הוא עוד אחד מאותם גיבורים מיתיים, שמגלה את הכוח שבו וכולי. גם שם הכוח יש בו משהו, זאת אומרת, אופרת חלל ענקית כזאת עם המון טכנולוגיה, אבל גם הרבה קסם, זאת אומרת, יש לו את הכוח הפנימי הזה להיות קפיצת הדרך, ולהיות המושיע, כן? אבל שם נגיד הוא מגלה שהאיש הרע, אני מקווה שאני לא מספיילרת לאף אחד ספר לפני איזה 40 שנה, האיש הרע בחולית מסתבר כסבו של הגיבור, ואילו בסטאר וורס האיש הרע מתברר כאביו של הגיבור, אנחנו מדברים על הטרילוגיה הראשונה. אז יש את העניין הזה המשפחתי, וזה גם כן מאפיין של המונומיתוס. זאת אומרת, בסופו של דבר יש איזשהו רצח אב טקסי שצריך להתבצע, או לא כל כך טקסי לפעמים, מול דמות אב או אב גנטי שהגיבור צריך להתמודד איתו. אז זאת השפעה נוספת.
והשלישית?
והשלישית הם בעצם הקורפוס של אגדות המלך ארתור ואבירי השולחן העגול, ומכאן שם ההרצאה. המלך ארתור הוא עוד אחד מאותם גיבורי מונומיתוס, אבל כאן יש הרחבה בעצם של השימוש, כי ג'ורג' לוקאס משתמש גם בתבנית הזאת של אבירים שהם מצד אחד אנשי מלחמה, הם לוחמים, הם יודעים להשתמש בחרבות, ויש לנו חרבות גם כאן, אבל הם גם אנשים שיש להם ייעוד רוחני. הם, אבירי השולחן העגול, מחפשים את הגביע הקדוש, נשבעים על החרבות שלהם שהם בצורה של צלב, כי זה איזשהו קשר שלהם למושיע. הם לוקחים על עצמם כל מיני נדרי נזירות או עוני כדי להכשיר את לבבותיהם, והמטרה שלהם זה ללחום למען הטוב, צדק, בבריטניה, ובמקרה הזה בגלקסיה, זאת אומרת, זה אותו דבר מבחינתנו. אז יש את המסדר הזה בטרילוגיה השנייה, ואני באמת לא זוכרת את המספרים של הסרטים, אז זלחו לי, גם רואים את מועצת חכמי הג'דה יושבת, והם יושבים במין עיגול כזה, כן, שבו כל הרעיון של השולחן העגול זה שאין אף אחד שנמצא בראש השולחן, זאת אומרת, כן. כולם בעמדה שווה, כשהם יושבים במועצה הזאת, אז גם המועצה הזאת יושבת כולה בעיגול, וזה מין קמרדרי, כן, חברות לנשק כזאת של האבירים.
תגידי, ג'ורג' לוקאס דיבר על ההשפעות האלה, או שזה פרשנויות שלנו כחוקרי מלחמת
דיבר
הכוכבים?
עליהם. דיבר? לא, 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 הוא בהחלט דיבר עליהם, פרנק הרברט אפילו התעצבן על זה שהוא ניחס במידה מסוימת את חולית לתוך העניין הזה.
אולי הם צריכים להילחם.
אני חושבת שהבן של פרנק הרברט, שירש מאביו את חרבו, בוודאי.
אולי ביתו, אמרנו, 2018.
לא, זה המיתוס פה עובד שעות נוספות לגמרי.
אז הוא מדבר על זה בצורה גלויה, הוא אומר, אני לקחתי את הדברים האלה וזה מה שהשפיע עליי. אני חייב לשאול אותך שאלה, אבל לא ספרותית בכלל, בתור חובבת הסדרה הזאת. את אוהבת את הסרטים החדשים כמו שאת אוהבת את הטרילוגיה המקורית?
אני לא חושבת שזה אפשרי.
לא, גם ראינו את זה בגיל אחר, כשזה יצא, היינו ילדים, זה השפעה של דבר כזה עלינו אז הייתה עצומה.
נכון.
עצומה. אני זוכרת את עצמי בוכה כשיודה מת.
כן, יודה זה דמות אהובה עליי.
ואין ספק שיש קושי גדול בלראות עכשיו את הבובה הזאת, שהיה בה המון חום והרבה מאוד אנושיות, מוחלפת במשהו שהוא יציר מחשב. אבל אני יודעת שזה כי אני דודה, כאילו, זאת אומרת, אני בשלב הזה בחיי, שבו תמיד הדברים שהיו בצעירותי נראים לי יותר טובים ויותר אמיתיים.
הגענו לגיל הזה, יואו, זה נורא.
אני נולדתי ככה.
תקשיבי, הלכתי לבחורה והייתה שם איזושהי בחורה מדהימה שלבשה את הביקיני של הנציחה ליה משובו של הג'די, וכמו כל דודה טובה, המחשבה הראשונה שעברה לי בראש היה, לא קר לך, אולי תשמי על עצמך משהו. אז אני בגיל הזה, אני כבר בגיל הזה, מה לעשות?
נועה מנה עם ראש מחלקת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, תודה רבה לך. נזכיר שאת תרצי על אבירי הג'די של השולחן העגול ועל המקורות הספרותיים של מלחמת הכוכבים מחר בבית אריאלה במסגרת חגיגות ה-40 שנה לסדרת מלחמת הכוכבים. May the force be with you.
בדיוק, may the force be with you.
תודה רבה.
להתראות.
טוב, אנחנו בעיצומו של חג החנוכה. לא יודע איך זה קרה, אבל חלפה לשנה ואנחנו שוב מדליקים נרות. היום נדליק נר שני, ובתקווה אני אקבל קצת דמי חנוכה מאיזה מקור עלום. אני לא יודע מי עוד אמור בגיל 38 לתת לך דמי
חנוכה. זהו, אני חושבת שאנחנו בשלב שבו אנחנו נותנים דמי חנוכה.
שרון לרנר.
שרון לרנר.
מנית בעצב בראשו. לא תקבל דמי חנוכה. אולי נקבל ספר מתנה.
תיתן דמי חנוכה. חשבת על זה? יש לך ילד?
כן.
אז תיתן לו.
את חושבת בגיל 5 לתת לו כבר כסף?
לא אמרתי כסף. דמי חנוכה יכול להיות מטבעות שוקולד. אתם טבעונים, חבל. טוב, אז תיתן לו מטבעות בטטה. מטבעות בטטה.
סבבה. אגב, ילדים, נצטרך באמת להעסיק את הילדים שלנו עם משהו בתקופה הזאת. אז במתחם בית ביאליק בתל אביב תהיה פעילות מעניינת לכבוד חג החנוכה מה-15 עד ה-19 בדצמבר, זאת אומרת, בימים הקרובים. הם כותבים בבית העירייה הישן של תל אביב, מתכנן ראש העיר הנמרץ מאיר דיזנגוף את חגיגות החנוכה של העיר הצעירה. בבית שממול מחפש חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, את כל האגדות והסיפורים של חג החנוכה, רוצה לכנס אותם בספר מיוחד ולהבטיח שזיכרון החג יישאר לתמיד. טוב, זה מאוד מסקרן להבין מה הם זוממים שם. אז נכון. שלום לבועז אלברט, מנהל הדרכה במוזיאון בית ביאליק.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. תספר לנו מה אתם מתכננים שם? מה אתם זוממים?
אנחנו כמו כל חג עם פעילות מדהימה וכיפית לילדים ולהורים שלהם. כשתמיד בפעילויות שלנו אנחנו מתעסקים גם בביאליק מן הסתם, המשורר הלאומי שאנחנו מופקדים על ביתו ועל זכרו, וגם מאיר דיזינגוף שלשכתו נמצאת בבית העיר, זאת העירייה הישנה של תל אביב.
כן.
השנה החלטנו בעצם להקים את ביאליק לחיים יחד עם כמה מחבריו, כולל מאיר דיזינגוף ראש העיר המיתולוגי, ולאפשר לילדים לפגוש אותם וללמוד מהם על איך חגגו את חנוכה פעם. יש הרבה מאוד סיפורים יפים על איך הגעו את חנוכה בעיר תל אביב, מנתדי לפידים ותהלוכת אור ותאורה, ועוד דברים נוספים שתלמידי הגימנסיה עשו, שאנחנו נספר את זה לילדים שיגיעו.
אתם תעשו מצעדת לפידים גם?
אנחנו לא נעשה מצעד לפידים, זה כבר משיקולי
ביטחון.
אבל, כן.
יובל פה קצת נלחץ כבר.
לא, אני כבר חושב על כל הקטסטרופות שיכולות לקרות.
נכון, נכון.
בוודאי, לא, אנחנו מאוד מאוד מקפידים על בטיחות, אבל תהלוכת אור ותאורה בטח שאנחנו נעשה, אלא אם כן הילדים החליטו לעשות משהו אחר, אנחנו מתייעצים איתם, זה לא משהו שאנחנו עושים לבד, אנחנו עושים את זה בשיתוף הילדים וההורים שלהם. בבית ביאליק, או בעצם בכל הפעילות, הילדים עוברים בין תחנות, חדרים השונים בבית ביאליק ובבית העיר, ובאמת פוגשים את הדמויות מאז. וסיפור, אני אקרא לזה, הנושא שלנו הפעם, זה באמת כינוס סיפורי חנוכה. רעיון הכינוס, אחד הרעיונות הכי גדולים ומשמעותיים שהיו למשורר הלאומי שלנו.
כן.
חוץ מכתוב שירים עשה עוד כמה דברים. כשהרעיון המרכזי היה באמת לכנס את כל ה... הייתי אומר, פסגות התרבות היהודית, כן, רציפות של 3,500 שנה של תרבות יהודית, לכנס את הסיפורים, לכנס את האגדות כדי שהדברים האלה לא ילכו לאיבוד.
בספר האגדה.
ואנחנו, ספר האגדה זה בעצם הדובדבן שבקצפת נקרא לזה של הרעיון, כן, זה החל החלוץ, אבל זה לא כל הרעיון, הרעיון היה שחוקרים, מכל העולם יעסקו בלכנס ולמצוא את כל הסיפורים והספרים והכתבים היהודים העתיקים, וימצאו את מה שהכי חשוב בעצם, נקרא לזה, ינגישו את זה ליהודים הצעירים שכבר לא קוראים ארמית לדוגמה,
כן.
או שפות אחרות שבהם הספרים האלה נכתבו. אז אנחנו לוקחים את הרעיון הזה ועושים אותו, מתאימים אותו לילדים, ובעצם הילדים שיגיעו אלינו יעברו בין התחנות ויאספו סיפורים, אגדות, שירים, משמעויות שונות לחג החנוכה, וכל ילד בסוף הפעילות בסנת היצירה שלנו ממש יקרוך לעצמו, יכין לעצמו את הספר, ספר החנוכה שלו.
נהדר, ממש נחמד.
נהדר. אני רוצה לדבר רגע איתך על ספר החשמונאים, שאני מבינה שהוא גם באיזשהו אופן הובא אלינו מחדש על ידי ביאליק, נכון?
לא, הוא לא הובא על ידי ביאליק, הוא כבר גילו אותו, הביא אותו מחדש עוד לפני שביאליק נולד, באמצע המאה ה-19, אבל ספר החשמונאים או ספר המכבים, יש כאלה שקוראים לו, הוא באמת חלק מהספרים החיצוניים, ספרים שבעצם נעלמו מהעם היהודי עד לאמצע המאה ה-19, שבה תרגמו אותם מחדש מהשפות הלועזיות השונות ששם הוא השתמר, וזה היה לקרוא את ספר החשמונאים ליהודים באמצע המאה ה-19, זו הייתה חוויה בלתי רגילה, כי אנחנו, אתם ואני, כולנו למדנו כבר מהגן על יהודה המכבי ומתתיהו החשמונאי וכל סיפורי ניצחון המכבים, אבל בעצם צריך לחשוב שיהודים עד אמצע המאה ה-19 בכלל לא הכירו את הסיפור הזה.
כן.
הם לא הכירו את ניצחון המכבים, הם לא הכירו את טיהור, את הקרב הגדול מול היוון, מה הם הכירו? הם הכירו אך ורק אגדה אחת שנשארה בתלמוד, האגדה המוכרת של נס פח השמן, וביאליק מתייחס לזה, יש לו איזושהי הרצאה שהוא נושא בפני בחירי הקרן הקיימת, איפשהו בשנות ה-20, והוא מדבר על זה, על איך החג הזה משנה את המשמעות שלו, איך במשך הרבה מאוד שנים העלימו, הוא לא אומר מאיזה סיבה, הוא אומר כנראה סיבות פוליטיות וסיבות אחרות, העלימו את הסיפור הזה של המכבים מהציבור היהודי, אבל הנה, חג לא הולך לאיבוד. והנה, 2000 שנה אחרי, בכל זאת החג מקבל מחדש את המשמעות ההיסטורית שלו. ולא רק זה, אלא כל התקומה והתחייה הלאומית שלנו תידבק בחג הזה. בחג הלאומי החדש הזה, שאנחנו עכשיו בעצם מתחילים ללמוד מחדש את המשמעויות שלו. וזה חלק מהעניין הזה.
בוא נדבר רגע על השפה של ביאליק.
ביאליק יש בעיה עם חנוכה.
אוקיי, למה?
מה הבעיה שלו עם חנוכה?
יש לו בעיה עם חנוכה, עם השפה של חנוכה היום, כי כמה מילים מאוד מאוד שגורות שאנחנו אומרים היום בחנוכה, סביבון וחנוכיה וסופגניה, אלה מילים שביאליק מאוד מאוד לא אהב.
מה הפריע לו במילה סופגניה?
אני אגיד לך מה. קודם כל, בוא נתחיל בזה שביאליק לא אוהב שממציאים מילים. הוא אומר, לא צריך בתחילה. הוא לא אוהב בית חרושת למילים, הייתה לו הרבה ביקורת על בן יהודה ועל הירושלמים, נקרא לזה ככה, שפשוט המציאו מילים מהראש. הוא אומר, אם חסרה לך מילה, נתקעת ואין לך מילה, הלך למקורות, תחפור בארון הספרים היהודי, עד שתמצא מילה שתוכל לשמש אותך. כי אם אתה ממציא מילה, היא עלולה להיקלט מהר, מילים נפלטות מהר, ולטענתו ליצור דיס-הרמוניה בשפה ובתרבות. ולכן, לדוגמה, כשביאליק רצה מילה למשחק החמוד הזה שאנחנו היום קוראים לו סביבון בעקבות בן יהודה, אז ביאליק חיפש ומצא שדוד מחרקר לפני אדוני, לכן קרא לסביבון קרקר וגם כתב על זה שירים. וכשביאליק רצה בספגניה שקרא לה, שבן יהודה קרא לה, ביאליק קרא לה אספוג, על משקל אתרוג.
נחמד.
לא, זה לא נחמד.
דווקא נחמד, מוצא חן בעיניי.
זה לא נחמד, אני רוצה לאכול ספוג.
למה זה נחמד? למה ביאלי חושב שזה נחמד? אבל סופגניה, אני רגע אתייחס לזה עם חנוכיה, גם חנוכיה הוא לא אהב, הוא קרא לה מנורת החג.
אוקיי.
עכשיו, למה הוא לא אהב חנוכיה? ביאלי לא סבל את הסיומת יא. יא היא בעיניו לא חלק אינטגרלי מהעברית, היא נשמעת כמו נעירת חמור. והוא אומר, כולם נוערים עם היה היה הזה, ולכן ביאליק, אצל ביאליק, לדוגמה, אתה תמצא בשירים עגבנית, ולא עגבנייה, ואני חושב שלמזלנו אנחנו אומרים מעלית ולא מעלייה, שהרי המעלייה הראשונה בתל אביב נקראה ככה, אבל שם קיבלו. יש מקומות שבה קיבלו את הפסיקות של
ביאל. דווקא בעיניי זה מאוד מוצא חן, אני חייבת להגיד.
אני לא אוהב את אספוג.
אתה לא אוהב, אתה קודם כל לא אוהב, אחר כך אתה חושב.
אספוג מזכיר לי בור ספיגה.
בסדר, כי אתה רגיל כבר למשהו אחר.
זה משהו ככה, שמנמן ככה, טעים, ספוג.
אבל זה שקרקר זה קרקר או קרקר? קרקר, קרקר זה בא מדוד שקרקר לפני אדוני, זה מקסים.
קרקר לפני אדוני.
זה יופי, זה נהדר.
זה הרעיון אצל ביאליק, כל מילה, ביאליק חידש, מאות מילים, וכל המילים שלו, למעט ממש כמה יוצא דופן, אלה מילים שהוא חידש את המשמעות שלהם, הוא מצא איזושהי מילה עתיקה, חידש את המשמעות שלה, וכך האמין ישמור על הרצף הזה, על הרציפות הזאת של התרבות היהודית כהרמונית, שוב, נשתמש בשפתו, זה פשוט כמשהו הרמוני ולא עם השפעות זרות מבחוץ.
טוב, זה הכל נשמע נהדר. אם יש לכם ילדים, זה המקום להיות בו. בועז אלמרט, מנהל החינוך והדרכה במתחם ביאליק, תודה רבה לך.
של עיריית תל אביב.
של עיריית תל אביב.
ביאליק זה תל אביב, אין מה.
זה 15 עד 19 בדצמבר בבית ביאליק.
כן, בין השעות 10 ל-2, תגיעו כמה שיותר מוקדם. מי שיגיע 10-10:30, לא להאמין, 3 שעות של פעילות, אפילו לילדים בני 5-6, ההורים יקבלו הרבה זמן של שקט, והילדים ייהנו מאוד.
תודה רבה לך. בועז אלברט, להתראות. חג שמח. שלום לאילי גרין, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
שלום, שלום.
מה יש לך בשבילנו היום, אילי?
היום יש לי איזו מציאה ממש חמודה שמצאתי שבוע שעבר. זה ספר שירי החול ושירי הקודש של אבן גבירול, בעריכת ביאליק ורבניצקי, אלה שעורכו את ספר האגדה ביחד גם.
רגע, דיברנו עליו.
בדיוק
דיברנו עליו.
על חיים נחמן, כן.
הכל מתחבר.
אוקיי.
אבל הספר הזה מיוחד בגלל שרבניצקי וביאליק הקדישו אותו לאחד העם, שזה משהו שלא רואים הרבה בכלל. הם 3 שמות מאוד מאוד גדולים מתחברים בספר אחד.
הם לא הקדישו את הספר, יש ספר ספציפי שאתה מדבר עליו, שבו יש בכתב יד את ההקדשה הזאת. ואני אגיד עכשיו שאתה שלחת לנו תמונה, למי שרוצה לראות את הפלא הזה, אנחנו ממש ברגעים אלה ממש מפרסמים את זה בעמוד הפייסבוק החדש שלנו. אז אפשר ללכת ולראות. כן, תמשיך.
זהו, בדרך כלל התחום הזה משנה בדרך כלל מי חתם, מי הקדיש את הספר, אבל במקרה הזה גם משנה למי הקדישו את הספר, שזה פשוט הופך את ההקדשה הזו במאוד פיקנטית, מאוד, מאוד מאוד יפה.
מה הם כתבו? מה כתוב שם?
מיד אקריא לכם. פרי עבודתנו המשותפת, מתוך איסורים משותפים, מתנת אהבה לאחד העם. ואז יש חתימה של ביאליק ורבניצקי.
משגע.
איסורים משותפים.
זה כמו היחסים שלי ושל יובל. איסורים משותפים.
אני ואת כמו ביאליק ורבניצקי ודוריס לסינג. תגיד, איפה מצאת את זה? ספר לנו קצת.
במקרה הזה פשוט פנה אליי בן של מישהו שזה היה שייך לאבא שלו, וביקש שאני אמכור את זה בשבילו.
איך מוותרים על דבר כזה? טוב, זה בעצם מה היה צריכה להגיד בדרך כלל? אני צריך להגיד אם זה שווה.
אתה
צריך להחליט מה אני.
בדיוק, אתה צריך לשאול כמה זה עולה.
כמה זה עולה?
שאלה מעולה. מקווה שכמה שיותר. אנחנו מעריכים שזה שווה כמה מאות של דולרים, בגבוה לכיוון $1,000.
בשביל $1,000 למכור כזה דבר, אני לא מבינה. כאילו, אני לא מזלזלת ב-$1,000, זה לא שזה משנה לך את החיים.
$1,000 נחמד מאוד. $1,000
זה נחמד מאוד.
נכון מאוד. אז מה עושים, איך מוכרים את הדבר הזה?
מה עם מחירה פומבית? למה לא?
אז תמיד קיימת האופציה של להביא את זה לבית מחירות פומביות. בדרך כלל מי שהכי טובים בארץ זה קדם לירושלים, אבל גם אני אנסה דבר ראשון לקרוא את זה לאספנים פרטיים. יש מספר אספנים בארץ
שזה מה שמעניין אותם,
שזה מה שמעניין אותם, הם מוספים חתימות, הקדשות, ובמקרה הזה אני די חושב שכל אחד ירצה את הספר הזה.
כן, זה מניסיונך זאת הקדשה שווה במיוחד?
מאוד. כן.
אני גם הייתי רוצה את הספר הזה, אבל
אני לא, אין לי אלף דולר. אם היה לי אלף דולר, כבר הייתי קונה את המדליה של פוקנר
חצי
מיליון דולר.
אבל בשביל יובל זה אותו דבר, אלף דולר וחצי מיליון. כשאין לך, זה כל אותו דבר.
אולי עם דמי החנוכה, אני עם הצבי אשתפר. אילי גרין, תודה רבה לך על הדבר הזה.
תודה.
נהדר.
להתראות אילי, חג שמח.
מה אנחנו עושים, המלצות?
לקראת סיום יש לנו המלצות, כן, אני רוצה להמליץ על ספר שהגיע ממש, זה אתה, נקרא הסממית של ניסים אלוני, הוא יצא בהוצאת דביר, יש בו סיפורים של ניסים אלוני, שהוא המחזה הגדול, ניסים אלוני, כן? אני לא צריכה להגיד לך, נכון? סיפורים שמעולם לא נקרחו בספר, פורסמו בכל מיני במות אחרות, ונובלה בשם הסממית, שנתגלתה לאחרונה בארכיון שלו, ומעולם לא ראה את האור בכלל, שזה... בעיניי זה דבר מאוד מאוד מרגש. אילן בר דוד, המופקד על הארכיון של ניסים אלוני, כותב באחרי דבר שהנובלה נכתבה ככל הנראה באמצע שנות ה-60, וייתכן כי כתיבתה נמשכה גם לאחר מלחמת ששת הימים. הדמות הראשית בנובלה היא מקס ברזילאי, גבר כבן 50, שהיה חייל במלחמת השחרור, וכעת מנהל ספריית השאלה. מקום אידיאלי לנפשו החצויה רבת הסתירות, במרחב המוגן של הספרייה הוא יכול להתמכר בנחת להזיות ולפורענויות שלו. לצערו, שלוותו מופרעת תדיר על ידי אנשים שרוצים לשאול ספרים ולדבר עליהם.
מסכן.
כן, הללו לא רק שהיו מקעקעים את זמנו בשיחות ארוכות ומאוד רציניות, אלא הטילו עוגנים כבדים בספינות דמיונותיו, כך כותב ניסים אלוני. אגב, יובל, אלוני עושה שם גם צחוק ממבקרי ספרות.
כך כראוי.
מה שהופך את הספר הזה, את הנובל הזאת לכזאת שראוי שאתה תקרא.
בהחלט.
ואני חושבת שאנחנו נתעמק בספר הזה הרבה יותר בהמשך, ואני הייתי שמחה לקריא לך את הפתיחה,
כן.
שאם אני אקח
משקפיים.
רק ארכיב משקפיים,
בטח.
אני כבר אדם מבוגר שזקוק למשקפי ראייה.
כן.
אוקיי, הסממית, החלק א' שנקרא אסון, שם טוב. ב-9:30 בבוקר, ביום ראשון אחד של חודש אוגוסט האחרון, נכנסה דיטה הוף לספריית ההשאלה של מקס ברזילאי, הקרויה על שם בעליה הקודמים, ספריית פרלמן, ועל פי כניסתה, הלא נסעה על זרוע סל נצרים לקניות וחבשה על ראשה מטפחת משי סגולה, ניחש הספרן ברזילאי אסון. הוא אמנם הבדיל הבדלה ברורה בין טיבו של האסון המנוחש הזה, לבין האסונות האפוקליפטיים שהיו פוקדים, לעתים די מזומנות, את מוחו הרוקם פורענויות, אך עיניה של דיטה לא הותירו כמעט שמץ סימן שאלה. תמיד היו עיניים אלה מצועפות מן דוק של אימה, הנה מעולם לא ראה בהן מקס אימה אירומה כל כך, פרועה ותובענית כל כך, כמו בשעה זו של אותו בוקר. חציו חרד וחציו מקנה, ניסה מקס לטשטש מליבו את ניחושו, באומרו לעצמו שמעולם לא ראה את עיניה ב-9:30 בבוקר, שעלו מעודה לא הציבה דיטה הוף אהובתו את רגלה בספרייה.
זה יפה מאוד.
נכון?
כן.
וואו.
כן, okay. אני חושב שאנחנו עוד נתעסק בספר
אנחנו
הזה.
אנחנו נתעסק בו.
אם אנחנו כבר בעניינים של הקראות,
כן.
זה לא בדיוק המלצה, זה חוב. את יודעת שערכנו השבוע את, בעצם, ביום שני ערכנו את שלושה מעמודים לפרס ספיר 2017, וביום שלי, אתמול, דיברנו גם עם המועמד הרביעי, סמי ברדוגו.
דיברנו גם עם אסתר פלד.
ודיברנו גם עם אסתר פלד.
שלי בטלפון.
נכון, אבל כל מועמדי הפרס, מלבד אסתר פלד, הקריאו מספרם את הפתיחה, או
נכון.
פסקה אחרת, ומהספר של אסתר פלד לא הקראנו. אז נכון. אני חושב שראוי שנקריא גם את
בהחלט.
פתיחת הספר של אסתר פלד, פתח גדול מלמטה, שיצא בהוצאת בבל, ומועמד עכשיו לפרס ספיר שנת 2017. אני מקריא את הפרולוג, שירת הציפורים. אני מתבוננת החוצה. אני רואה, השחר עלה, מיד אחר כך אני מתקנת, האור, הוא יורד מן ההר אל העמק, השחר יורד על הארץ, הבהירות מתחילה מלמעלה. אני מבינה, הסיפור הזה בא אל קיצו, הקיצים האלה זה בלתי נסבל, תמיד מישהו עצוב, משהו לא מסתדר ומישהו נהיה מאוד עצוב ואז זה נגמר, וגם אלה שנשארים יחד, גם אצלם לפי השמועה מאוד עצוב. את רואה אותם בטיילת מול הים. מטיילים יחד בשבת אחר הצהריים. רואה אותם בנמל התעופה, נוסעים יחד לארצות אחרות, לראות עולם, כמו שאומרים. ישנים יחד באותה מיטה, את מבינה, או לעתים במקביל. רואה אותם מתרוצצים לכאן ולשם, ביחידים ובזוגות, מחפשים, תמיד מחפשים. אני כשלעצמי מבקשת את נפשי לחדול מן החיפוש. הדבר הזה לא מוביל לשום מקום. כאב העונג, כאב העונג כל היום, שלא לדבר על הלילה. מצד אחר, ללא ספק מדובר בנס מעשה ההתחברות האלה. שתי פלנטות משתדלות לדבר באותה שפה, פה ושם מישהו מבין משהו בשפתו של מישהו אחר. אני נסמכת על שירת הציפורים כדי להבטיח, כדי לאשר. זה כדאי כל העניין הזה, על הגיחוך שבו ועל יופיו.
יפה, אני נסמכת על שירת הציפורים, זה
כן.
יפה.
כל הפתיחות שקרה, של הספרים שהקריאו ובפסקאות היו מאוד מאוד יפות. אנחנו מאחלים לכל המועמדים לפרוץ ספיר בהצלחה.
נכון.
כי רק אחד מהם יזכה ב-22 לראשון.
אתה רוצה להמר או שעוד לא?
לא, לא, אנחנו לא מאמרים.
אוקיי. אז אנחנו סיימנו לשבוע זה.
אם לא מאמרים אז מסיימים.
נכון, אין לנו מה להוסיף על זה. אנחנו מכאן מראשון עד רביעי, ומה שאומר שאנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, בשעה 12, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן, האודי. אפשר גם למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים, שם עולות כל התוכניות שלנו, ושאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה לשרון לרנר ולעורכת שלנו מיטל כהן. להתראות ביום ראשון. כן. נאחל לכם חג, ולכן, חג אורים שמח.
להתראות.